אמרתי להיום שנלמד את ההקדמה של רבנו למורה נבוכים. הועיל ולאחרונה עסקנו הרבה פעמים בנושא של השגחה, בנושא של נבואה, בנושא של מלאכים, חידוש העולם, קדמות העולם, ושמנו על לב שממש אנחנו עומדים בפני שתי שיטות. השיטה האחת שאנחנו הולכים בעקבותיה היא השיטה של מורי, ואשר לפיה המשנה ההגותית של רבנו היא חלק בלתי נפרד ממשנתו ההלכתית, ואחד הוא רבנו בפירוש המשנה במשנה תורה ואגרותיו ומורה נבוכים. זוהי השיטה שאנחנו אמונים עליה, ויש שיטה שמנסה לתת דגש יותר על ההגות האמונית של רבנו, תוך ניסיון כאילו להראות שלפחות יש שני קולות אם לא יותר בדברי רבנו, ולכן יש צורך להסביר את רבנו בתחום ההגות האמונית ברמה יותר פילוסופית לפי הבנתם, יותר פילוסופית, מה שמקרב את שיטתם לשיטה של אריסטו. וכמובן שאחת השאלות שמתייצבות לפנינו היא השאלה למי נכתב המורה נבוכים ולמה הוא נכתב. כי אם אנחנו נאמר שהמורה נבוכים הוא משנה סדורה שמציגה בפני היהודי מודל של שלמות, הרי המודל של שלמות יש לו רגליו מוצבות ארצה בחיי המעשה, הדת, הלכה, בראשו ניצב השמיים למעלה אל על בידיעת האלוהות בהידבקות בצור העולמים. אבל זה אחד. אז השאלה היא אם באמת המורה נבוכים נכתב לצורך זה, או אולי נכתב לצורך נבוכים, לצורך משברים באמונה. הוא נותן כיוון איך להוציא את האדם מהמשבר האמוני, ואז אולי יכול להיות שבאמת העולם ההגותי האמוני של הרמב״ם שונה מאשר עולמו הדתי המעשי. ולכן אנחנו רוצים לברר את הנקודה הזאת. והדבר השני, כיוון שרבנו בסוף הקדמתו למורה נבוכים הציג בפנינו שבע סתירות שנמצאות בחיבורים או אצל מחברים, ואז השאלה היא באיזה מידה אנחנו כמנסים להבין את משנתו רשאים להשתמש בעניינים האלה של הסתירות כדי לפרש אולי פירושים מרחיקי לכת במשנתו, תוך שאנחנו מציגים סתירות במשנתו. לכן אמרתי שאנחנו היום נלמד את הקדמתו של רבנו למורה נבוכים, אבל עם שאלה שאני מציג אותה בפניכם, האם ברצונכם שלאחר שנלמד את הקדמה של המורה נבוכים נקבע את השיעור של יום ראשון בלימוד מורה נבוכים סדרתי, דהיינו מהתחלה עד הסוף, לא פרקים פרקים. אם זה יהיה רצון המשתתפים, כך נעשה. השיעור הזה ביסודו ביום ראשון הוא התחיל בשיעור מחשבת ישראל, למדנו במסגרת הזו גם את הכוזרי, גם את ספר העיקרים, גם את רמח"ל ועוד ועוד.
אז כמה שנים זה?
הרבה שנים. לא כאן בבית הזה.
כן, כן, המסגור לא חשוב.
כן, כן. אז, כן. אז במורמחים אנחנו לומדים ביום שבת, למדנו ביום שבת, אבל מה? כיוון שיש לנו חברים רבים שלא יכולים להגיע ביום שבת, נוכל לקבע את השיעור הזה ללימוד מורה נבוכים שיטתי, באופן שיטתי, וביום שבת, כשנגמור את מה שאנחנו עוסקים במשנת הרמב״ם, נחזור ונלמד את אמונות ודעות שכבר נפרדנו ממנו הרבה זמן, כדי ששוב נענן את זכרוננו, וגם נוכל להשוות בין משנתו של רבנו סעדיה גאון ובין מורה נבוכים. אז כאמור, לקראת סוף השיעור, או בסוף השיעור, נקיים משאל עם, כמו בטורקיה, ונראה מה אתם רוצים.
חיפש מה כאלה, אני מבין.
חיפש מה כאלה. ברוך אתה, אני אומר לך
שאתה.
יאללה. אוכל? רבותיי, הקדמה, שימו לב. כן, עמוד ג' בשם אדוני אל העולם מצאתם. ובכן, בשם אדוני אל עולם, סתם ככה יש שערה יפה חשובה של מורי. ברור כי פתיחה זו באה בעקבות האמור באברהם אבינו, ויקרא השם, ויקרא שם בשם השם אל עולם, לרמוז כי פעולתו בספר זה היא המשך קריאתו של אברהם לפרשים אמיתת ייחוד השם בעולם. ולא רק כאן פתח רבנו פסוק זה, אלא כך הוא נוהג בכל ספריו, שכך פתח את פירושו למשנה, וכך בספרו משנה תורה וספר המצוות ועוד. ולהבנת פסוק זה ראה לקמן חלק ג' פרק כ"ט, וראיתי מי שדימה שזו השפעה ערבית, ואינו נכון, כי אין ערבים פותחים בסם אללה רב אל-עלמין, אלא בסם אללה אל-רחמן אל-רחים. ובכן, תערש לכאורה לא משהו מיוחד, וכן משהו מיוחד. לא רק מורי שם לב שרבנו נוהג להשתמש בפתיח הזה בשם השם אל עולם בהרבה מכתביו, אלא שההבדל בינו ובין אחרים הוא עקרוני. היה מי שאמר שהפתיח הזה הוא השפעה של רבנו שהושפע מהעולם המוסלמי, שפותחים בסם אללה הרחמן הרחים את תפילותיהם, את כל דרשותיהם וכו'. זה לא דבר אסור או פסול לבוא לומר שמחבר ואפילו רבני ואפילו חכם כמו הרמב״ם הושפע מאיזשהו גורם לא יהודי. זה לא דבר פסול. זה לפעמים זה דבר נכון, למה לא? אלא מה? יש כאן מה שנקרא גישה, גישה. בעולם האקדמי, באופן, הייתי אומר, חפוז, פזיז, שולפים השערות, ואומרים, זה כנראה השפעה מוסלמית, בגלל זה הוא כותב את זה בזה.
יפה, בסדר. כי לפניו לא היה איזה מישהו שפתח...
שהשתמש בזה הרבה פעמים ככה. אז יפה, אבל מה? כחובה אקדמית, עליך לבוא ולומר, בוא נראה, אבל אולי, אולי, לא מדובר בהשפעה מוסלמית, אלא משהו יהודי שורשי שרבנו החיה אותו, החיה אותו. וזה האקדמיים לא אומרים. את השערה הם אומרים, ואת האנטיתזה, או את התזה החילופית האלטרנטיבית, שיכולה להיות אולי אלטרנטיבית, לא מעלים. ולכן מורי הולך בדרך אחרת. אומר, אני לא נגד, אבל אם אני רואה שאצל אברהם אבינו, הוא אומר בשם השם אל עולם, כן? וזה משהו יהודי מקורי, שורשי. ואני רואה גם כן שזה העתק מילה במילה של דברי אברהם אבינו. לא כמו שאצל המוסלמים بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الى لفح ولين عمرين بسم الله على العالمين بورع العالم العالم لخين ان لي سوم سبا عمر موري لباب لمر شو اشبع بعينين هذا مع مسلمين الى بقولت شو احيا وحدد وامس هذا الدوارين المفلاين של ابراهيم אבינו. אני בכוונה מתעכב על הדבר הזה, הועיל, וכאמור, אנחנו כאן לומדים ומאוד מאוד מושפעים משיטה של מורי. וזה אנחנו צריכים לומר, בכל גדול, ברור, אנחנו מושפעים. נראה לנו שהשיטה של מורי היא השיטה האמיתית. למה? כי מורי מייצג את כל הרמב״ם. הרמב״ם ההלכתי, הרמב״ם ההגותי, הכל. אז לבוא ולפצל בין הרמב״ם לרמב״ם לא נראה לנו, ולכן אנחנו הולכים יותר בכיוון הזה של מורי. במיוחד שיש בזה היגיון אקדמי. קודם כל, אתה מעלה תזה, תבדוק אנטי תזה גם כן, תבדוק. עד כאן.
הרב
מגיש
כמה פעמים, כאילו שזה החתותי, הרמב״ם שמורה זה אותו הרמב״ם שם. מי
טוען
אחד?
רגע, רגע. רגע, רגע, אבל אבל אל תהלך עליו אימים. אנחנו רוצים כמו שאתה, אל תהלך עליו אימים, כמו שאתה מציג את שאלתך בביטחון גמור. תן לו את האפשרות להשיב בביטחון גמור, ואנחנו לבין את הדברים, לבין את הדברים. תסתכל, תסתכל, תסתכל. אלה אשר באו ואמרו, אין ערך לקורבנות, ספק אם בכלל הרמב״ם היה רוצה בית מקדש או קורבנות לעתיד לבוא. ראה מה הרמב״ם אמר על הקורבנות במורה נבוכים, במורה נבוכים וכו'. אלה מסוג האקדמיים אשר מפצלים את הרמב״ם. בין הרמב״ם ההלכתי ובין הרמב״ם ההגותי. ומרשים לעצמם לייחס להרמב״ם בעוז דברים מאוד מאוד מבחניים, שכאילו הטעם שהוא אמר ביחס לקורבנות, אם נמשוך אותו או נשאב אליו או נלך בעקבותיו, אז בעצם כל דיני המקדש והטהרה העתידיים מתייתרים, מתייתרים. וזה הוא כתב לצורך השלמת היצירה התורנית, לצורך המון העם, שכל אחד כך להסביר הרבה הסברים. אנחנו לא בכיוון הזה. אנחנו לא בדרך הזו.
מה אמרו?
רגע, אני לא אמר, אני אמרתי שלא נדע מה הם אמרו, הנה אני אומר לך מה הם אמרו.
מה הם אומרים?
כן, אני רק אומר, לא מסכים.
זה כאילו... כל מה שחוץ מהחוג הזה,
זה לא, אנחנו אומרים אותם.
הם מעניין לפעמים דברים, עם טעם, שם צודקים.
אנחנו
לא נקבל הכל בפן אוטומט. לא מהם, לא מהרבנים.
נכון, נכון, נכון. נכון, רק מה?
הרב עשה איזושהי מחיצה,
כן, מסיבה פשוטה. נכון, נכון. הועיל.
למה מחיצה?
הועיל, הועיל. הועיל, ובהרבה מן הדברים שלהם, הועיל, בהרבה מן הדברים שלהם, נובעים, לענות דעתי, מגישה מאוד מאוד שרירותית, המתעלמת, המתעלמת, מהרמב״ם בשאר כתביו, בשאר כתביו, הוא נותן לה משקל אחר, משקל זוטר. ולכן אני אומר, ברמה האמיתית העקרונית, אני בצד של מורי. זה לא אומר שאני לא פתוח לשמוע רעיונות שלהם, לבדוק אותם, בוודאי שכן. אבל אני אומר לכם איפה הכיוון שלי. הכיוון שלי הוא כאן, בדבר הזה, כן.
שבהערות של מורי יש לא מעט ציטוטים או רעיונות שנכתבו כתוצאה מעיון במפרשים. למה? אני זוכר ששאלתי את הרב השאלה אותי למה אנחנו לא מתייחסים למפרשים, והרב אמר שזה לא מתאים, זה לא...
כן,
למרות שמורי בכל זאת מתלבש, וראינו ממש הגבלות.
כן, תראה, מורי הרבה מן המקרים מביא את האפודי ואת הברמנאל, כדי לתקוף אותם, לא כדי לסטיע מהם. לפעמים, לפעמים כדי לסטיע מהם. ברוב המקרים, ברוב המקרים, הוא טוען שהם השיעו דברי רבנו לכיוונים אחרים לגמרי.
שמה?
השיעו, משכו, את דברי רבנו לכיוונים אחרים לגמרי. למשל, הברמנאל, יש לו עולם מסוים שמנו הוא בא. אז הוא מפרש בכיוונים שהעולם שמנו הוא בא. שזה מורי אומר, אם אתה תבדוק את דברי רבנו, זה לא ככה. ועדיין, הברמנאל לא מקבל ציון נמוך, כמו שמורי תוקף את שם טוב, ואלה בצורה חריפה מאוד שהוא טוען בכלל, אלה הפקיעו את דברי רבנו ושמיצו את דברי רבנו. אני לא אומר שלא לעיין במפרשים. אני אומר, הלוואי שאנחנו נבין את דברי רבנו ממורי כבר יהיה טוב. אבל למישהו יבוא ויגיד לי פירוש, או אני בעצמי אחשף לפירוש מסוים, והוא מתאים אני אגיד, ואם הוא לא מתאים אני אגיד, רק אנחנו פחות משתמשים בזה. אני לא רואה בשיעור הזה, שיעור שבו אני צריך להפגין, אנחנו צריכים להפגין את הידע שלנו, מה זה אמר, מה זה אמר, מה זה אמר. לא. אני רואה בשיעור הזה התוויית דרך. איך ללמוד? איך ללמוד? לא, מה זה אמר, מה זה אמר, וכו' וכו'. אתם מבינים? תראו, יש בעולם ההלכה משהו דומה. משהו דומה. אתם תראו רבנים בעלי זיכרון מפגישים. זה אמר, זה אמר, זה אמר, זה אמר. כן, בקיאות. אז, ויש כאלה שלא, לא מפגישים בקיאות, אבל בעלי כושר הוראה. וכשהם אומרים את ההוראה, זה לא אומר שהם לא ידעו מדעה זו אחרת, אלא ביטלו אותה בהתאם לשיקול הכולל. איך קוראים? הרי אצלנו בשבת ציון, אנחנו אומרים שאלות ותשובות ביום שבת. הרי הלכות יש שאלות ותשובות. אז דיברתי, בין היתר, דיברנו על החיישנים ודיברנו על הלד. על הלד. והסברתי שהלד, ברוך השם, מבחינת ה... פסיקת ההלכה, זה לא גדר הבערה, לא גדר של בניין, אין סגירת מעגל חשמלי וכו' וכו'. ולכן ברמה עקרונית, הבערת לד, כיבוי לד, זה דבר קל מבחינה הלכתית. כן? רק לא נתיר את זה סתם ככה, כי אחרת ישבור לנו הרבה הרבה משמעות. אבל ודאי ודאי נשתמש בזה לצרכים מסוימים כאלה ואחרים. כמו נצחתי את הדברים. היה שם בן ישיבה, אברך. אתם מתחכמים. אז כשעמדנו לצאת בית הכנסת, אומר לי, כבוד הרב, הרב פלוני אלמוני, שהוא מדבר בכל ברמה, אתם יודעים מי הוא, אמר שיש זה גדר הבערה. אמרתי לו, תשמע, עם כל הכבוד לאותו רב, הוא בעל בקיאות גדולה מאוד, הוא לא פוסק כלכה בכלל. מדוע? הוא בא שולף לך שפלוני אמר רב ערה. פלוני אמר שזה הבערה. כמה זה עומד, כמה זה עומד במבחן, במבחן השיקול דעת האמיתי, אתה מבין? אפשר להגיד עוד הרבה דברים. אז אמרתי לו, הבעיה במסגרות האלה של הרדיו, במקום שעמידו מורה הוראה, הם עמידים אנשים שמפגינים את הידע ואת הבקיאות שלהם. כמו גם שמעלים כביכול רב לומר לחג דברי הלכה, מה הוא מתחיל? מתחיל לספר לך על, על, על מנהגים. מנהג כזה, מנהג כזה. בכלל אין לו יסוד הלכתי המנהג, לא שום דבר. ומזה הוא מתחיל, זה כל התורה של החג. אז לא מתנו, אלה לא מסגרות שמחל ללמוד בהם. ברור.
הרב אמר מקודם שהנושא של הרמב"ם הוא אחד, אבל הרמב"ם הוא אחד, ולכאורה יש לו אותו רעיון במשנה תורה למשל, ואותו רעיון במורה נבוכים. איפה בא לידי ביטוי הנושא של הספירות?
בגלל זה אמרנו שאנחנו נלמד את ההקדמה כדי שנתמודד בנושא של סתירות. זה ההקדמה להקדמה, כך הקדמת היום.
למורה יש
מעבר מנת,
הרמב"ם הוא אחד,
מעבר
חד.
כן, בסדר, נכון.
הרמב"ם עשה איזושהי חלוקה בינינו הלומדים לבין מפרשים כאלה, או
מר חיצוניים
כאילו
שנכנסו
לרמב"ם.
זה אני לא אמרתי חיצוניים, אבל אתה
השתמשת.
זה אתה אמרת. הוא מר חיצוניים, אתה אמרת אחרים. לא, לא. אתם אמרתם, לא אני.
נוספים, נוספים. הייתה קונוטציה
לא
טובה. ואני
חושב שה... רבותיי, תקשיב.
בין קבוצות לומדים, הוא הבדל שישנה קבוצה שהיא בדרך כלל נקרא לה הרבנים, שהרב מייצג אותה, מורי מייצג אותה, שרצו להנחיח את האלוה בחיינו היום. וזה על כל צעד נשאר. לכן כל הנושא של השגחה ברור שמישהו כזה יראה בהשגחה צורה אחרת, מישהו שלא חשוב לו להנחיח את האלוה בחיי היום. לכן הנבואה תתפרש בשתי צורות. מי שרוצה להנחיח יעשה הכל מלמעלה למטה.
לא הכל מלמטה.
לא, על החצי.
אמרנו, מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. לא, יש הבדל.
לא, אני רוצה לומר, שאנחנו יכולים לעשות מסגרת שסוג של מסוים, שמה שמאפיין אותה, שזה חשוב, שכאילו, למה אם הוא עזב את הארץ, הוא איתנו, הוא מטפל בנו, הוא עוזר לנו, אנחנו מתפללים אליו, וכו' וכו'. והקבוצה השנייה, מה שמייחד אותה, זה שלה, כאילו, אחד אחד עניין אחר, היא אומרת, מאז שאלוהים ברא את עולמו לפי חוקי הטבע, אין מעורבות אלוהית.
אוי ווי.
אבל זה לא הרמב"ם.
זה לא הרמב"ם.
זה לא הרמב"ם.
אז קודם כל, אני רציתי לעשות הבחנה אחרת. הבחנה אחרת, שיש אלה שחושבים שמה שחשוב זה להנחיח את הלא בחיינו היומיומיים, ויש כאלה שלהפך, הם רואים בזה זילות. עכשיו, חברים פה קפצו ואמרו, זה לא הרבה. זה בדיוק הפוך. אני אוכל להוכיח בעשרות פעמים שזה מה שאומר רבינו. אלא מה? לכל שיטה יש את העקב אכילס שלה. העקב אכילס של השיטה הזאת, שלא מנחיחה את האלוה, הוא שיש להם כל שירה להסתדר ומסיר. פה, אין לנו. פשוט אין במה. ושם, דווקא רבנים, יושבים כאילו במגרש החדש שלהם, אין אדם. אבל אנחנו צריכים לזכור. העניין של ניסים. אנחנו מדברים על הרבנו, לא על דעותינו האישיות. אנחנו מנסים לומר איך רבנו ראה את הדברים. העמדות היא שרבנו, באמת בעניין הזה, שכאילו הצד השני, אני עכשיו מייצג את השיטה הזאת, נפסיד לעניין של הניסים. רבנו לא נתן לצד השני גושפנקה, אפילו נותן להם עזרה, לא סביר מה זה ניסים. הרי בכל שיטתו אנחנו רואים קושי בהתר הניסים. ובנושא של הניסים, הוא לא נתן איזשהו. לכן אני אומר ככה, השיטה הזאת היא שיטה בעייתית לעניין של הניסים, אבל ברור שבשאר הדברים אמרו את רבן דווקא מוביל בשיטה הזאת.
רגע, תשמע, חי, אתה צריך לדעת, אין לנו שום קושי בנוגע לנסים. לאחר שרבנו, ברוב תבונה, וברוב הגינות, הציג את הדעות של הקדמות, כן? על שני הפלגים שלהם, והלך איתם יד ביד, ואחר כך בא ואומר, אבל שיטתנו חידוש העולם, והיא יותר מדעית יחסית, ואז אמרנו, אין לנו בעיה של לא רצון מחודש, לא ניסים, כלום. אנחנו מסודרים, אנחנו לא אומרים ניסים דבר יום ביומו, כי אנחנו רוצים חוקי טבע, שאדם יהיה לו בחירה חופשית, יוכל לשקול מה לעשות, מה לא לעשות, כי אם המעורבות האלוהית היא ברמה שנשיאית, על כל צעד ושעל, שכבר אין חוקי טבע, כלל בעיקר, אין גם בחירה, אין בחירה, לא תתכן בחירה, היא רק בחירה על הנייר. רגע, לא לעשות מזה זילות, אלא, חוקי טבע זה התשתית, עולם כמנהגו נוהג, כך רצה השם. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, הוא לא דומם, הוא יודע, הוא רוצה, הוא דיין. יש ייעוד לאדם, כל אדם נידון, כאן או כאן או שם, כל אדם נידון. במסגרת זו, האלוהים מנהל את עולמו. לא בצורה של מעורבות אקטיבית כל יום
שוטפת,
אלא ברוב המכריע זה חוקי טבע. במאות זה ניסים שהם הוקבעו בחוקי הטבע כחריגים לטבע.
לנו זה ניסים.
נכון. ואז זה עושה לך סדר בתפיסת עולמנו, שאנחנו מאמינים שיש השגחה, יש ייעוד, יש דין, יש דיין. שאם לא כן, מה יצא? יוצא ככה, שהאלוהים שלנו, הפילוסופים, זה אלוהים אריסטוטלי, כן? זה לא, מה זה ברע? זה חוקי טבע. ואז מה? כל העניין של דין, דיין, השגחה, כל אלה זה מבנה של חיים פסיכולוגי שבא לסייע לאדם להתנהל בדרך זו, למרות שצריך לשאול למה, בשביל מה, 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 מה זה נותן? מה זה נותן? אבל לסייע לאדם. ודאי. מה הייעוד שלו של האדם? מה הייעוד?
זאת הייעוד שלו זה
לא לקבל, לממש את יעודו להיות מלאכי ופרד נשמתו מגופו. מה זה? לא הבנת על מה אנחנו מדברים כל הזמן? חיי עולם נודע בדוחנו. זה הייעוד של האדם. אם האדם יזכה לזה, לא, ודאי. ואז כל המבנה של מצוות, של תורה, זה מביא לידי ייעוד, ויש מעורבות אלוהית לסייע לבני אדם ברמת היחיד, ברמת הכלל וכו'. כי כאמור יש ייעוד לאדם. איך רגע, רגע. אם אתה מתייחס, הנה, אתה רואה, אפי, עכשיו תצא אליי לפני השיעור, מתעניין ביחס לבנו, כי הוא אבא, כי הוא אבא. אפי, אפי. תקשר לפני השיעור, רוצה לדעת מה ביחס לבן שלו. רגע, כי הוא אבא, הוא אבא, והוא דואג, הוא דואג, רגע. אז הוא רוצה לדעת, התקדמות, לא התקדמות, מסתדר, לא מסתדר וכו'. כי זה אבא. הוא לא סתם נשר ילד לעולם, אלא הוא מלווה. מלווה. אלא מה? שאצל האדם זה שינוי רצונות, זה שינוי נסיבות, כי זהו האדם. אצל האלוהים, אבינו מלכנו. הוא לא רק מלכנו. הוא אבינו. אבל זה בנוי אפשר תמיד חיים זה לא ייגמר לעולם חיים בכוח כזה לא ייגמר לעולם אמרו חכמים חיים שמע אמרו חכמים לצנות אחת דוחה תוכחות רבות מה פירוש? אי לבוא לתחקק אז זה קצת יותר מאפי גרם אז אתה עשית מחסום לעצמך לא לי לא לחברים לא לחברים תהיה פתוח להבין נו מה נעשה? מה נעשה שאתה אומר האלוהים וידבר השם אל משה למור ויחר אף השם מה זה כל ההשוואות האלה זה מתחיל מזה אבל יש לנו ערכים אליגוריים איך להסביר אבל איך זה חייבים בדרך כזו כי לא בגלל שהאלוהים לא בגלל חולשתו בגלל חולשתנו אנחנו זה המציאות אבל שתדע לך הרמב״ם הכריע את אריסטו 1-0 וכך שאומר לו, אדוני, האלוהים שלך זה חתיכת מאובן. חתיכת מאובן. ללא דעה, ללא חיים, ללא רצון, לא שום כלום. לא שום כלום. לכן צריך להיות זהירים מאוד מאוד, מאוד מאוד, לדעת את יהודה של שליטת רבנו. זהו. עכשיו, בואו נראה. אז, ערן, אנחנו היום לומדים את ההקדמה של מורה נבוכים, א', כדי לדעת למי ולמה נתחבר מורה נבוכים, כדי שנדע איך להתמודד עם הבעיות.
שמעתי את הרב, נתקלתי בהלכה, שאומר רבנו
בכל תקורי ביה, על הגרים. רגע, קודם משלים לך את ההקדמה להקדמה, כי אני משכנת בגלל שאחרת. והדבר השני, בגלל העניין הזה של הסתירות, שבכל זאת זה נותן לנו פתח למבוכה, איך להסביר את הרמב״ם, ודיברתי על שיטות שונות איך מסבירים משנת רבנו הדרך של מורי, דרך שאחרים בזה אנחנו עוסקים ואז אמרתי, אנחנו מה את ההקדמה כדי לקבל מבט עכשיו אם רוצים לקבע את זה לשיעור שיטתי במורים וחיים ונמשיך הלאה זה תחליטו היום יתקיים משאל עם כן, בסוף השיעור עכשיו בבקשה, מה רצית לומר? כן
שמצוות
אלו יזכה לחיי עולם הבא,
ושאין
שום צדיק גמור אלא בא לחוכמה שעושה מצוות אלו ביודעם. כלומר, אדם זה לא רק עשיית מושמע. יש גם תדעה, אדם יודע שהמצוות, יודע, זה שיעור של החוכמה, עשיית מצוות, אם יש לזה שעות ולא חיי עולם הבא. עכשיו ככה, רק רגע. ברור שרבנו לא ראה בקיום המצוות רק סימון של וי. זה ברור שלא. רבנו הוא מאלה אשר עודד לחפש טעמים למצוות. זה לא אומר שאני בטוח שמה שאמרתי זה הטעם של המצווה, אבל לא עודד. יודעם. כי אצלו עבודת השם יתברך היא לא רובוטיות, אלא התעלות. היא מביאה את האדם לשלמות מידותית ולשלמות הגיונית. זה ברור. אלא מה? שכאן אתה מנסה, ככה אני מבין, להתחבר אל מה שאמרנו. בשביל מה יודען? מה זה נותן אם האדם מוסיף את ממד החוכמה? אם לא, ותקן אותי אם הבנתי אותו נכון, אם לא כמו שאנחנו אומרים כאן, שזה בדיוק החלק הנצחי והיהודי של האדם, כן? החלק המלאכי שבו, השכל הנבדל שבו לאחר המוות, שזה מה שישאר לעולם מעולמים, כי ישו צריך להתנדל. אם לזה התכוונת, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. נכון. נכון, נכון, נכון. יופי, עכשיו נתקדם הלאה. אז למדנו בשם השם אל עולם. עכשיו הלאה.
זה גם בלימוד של הילדים, בשם אדון אלון, נעשה ונסליח.
כן, כן. זה שוב, שוב. שוב, שוב, מה יגידו החוקרים? הם ימהרו ויגידו, זה יהודי תימן או שפעום המוסלמים?
בכלל לא, שפעום המוסלמים.
רגע, רגע.
יהודי תימן, אי אפשר להגיד את זה.
לא, לא, אי אפשר, אפשר להגיד.
הם היו שם.
אפשר להגיד, הם היו שם. אלא מה? אלא מה?
החיים היו נבדלים.
אלא מה? עד שאתה מעלה...
לא מוזיקה.
עד שאתה מעלה תזה כזו, תבוא ותחשוב רק רגע. הרי יהודי תימן מקראיים. לא קראים חס ולא, שולטים במקרא היטב היטב, והם ממש בשם אדון העולם, בשם העולם חולה, גם אדוקים מאוד להרבם, והרבם כל הזמן הוא בשם העולם. משם זה בא, לא מהשפעה מוסלמית, אלא משם. לכן אני אומר, מותר וצריך לעלות השערות שונות, אבל יש מחויבות לא לרדוף אחרי סנסציות מדעיות, אלא להיות יותר שקולים, יותר שקולים. ואני אומר לכם את זה, רבותיי, אני אומר לכם את זה כמי שבא מהעולם האקדמי, ואני אמרתי להם את זה, אל תחשבו שאני גיבור בתוך החיים. אמרתם, תראו רבותיי, אני ביקשתי לקבל פרופסורה, מרצה בכיר בפרופסורה. אז הם, יש להם ועדות מאוד מאוד קשיחות, מאוד קשיחות. כמה מאמרים, כמה מאמרים כתבת, פרסומים בחול. וגלה לכם זאת, וגלה לכם זאת. הרבה מהם כותבים מאמרים, נותנים את זה לתרגום באנגלית, כן? ושולחים לכתבעת. אז מה? זה אומר שהוא שולט באנגלית, ושהוא עשה... אבל הוא צריך לתקתק.
הוא צריך לתקתק. אליאב.
לא, לא, לא. רצבי זה עולם אחר. זה גם הייתה אקדמיה אחרת. נתנו לו דוקטורט בלי דוקטורט. הוא מגיע לו.
כמה כאלה?
הרב אורבך קיבל גם כן, כי באמת היו גדולים.
מאפריים אורבך?
לא, לא אפריים. הרב אורבך מרבה של, נו, של יד חיפה, שם טבעון, טבעון, קריאת טבעון. קריאת טבעון. הוא חיבר עמודי המחשבה בישראל. זוכר, רבי שמואל, שלושה ספרים על עמודי המחשבה בישראל. כישרוני, למה? היום לא, זה לא יעבור. היום זה לא יעבור, אין דבר כזה. היום זה בדיקות נוקשות, כמה מאמרים כתבת, כמה תזות, כמה תזות שאתה... לא, הצגת תזות, כאילו בעוז.
תזות, חידושים.
חידושים וכאלה דברים. ואז מה? אני אמרתם, תראו, אתם יכולים להתפאר בכך שיש לכם רב, שמשלב את התורה ואת המדע ביחד, כן? ומפרסם מאמרים והסברים על היהדות, כל הדברים האלה. מה אתם עדיפים, אמרתם? לא נקפתי בשמותיהם, אבל אם ידעו למה אני מתכוון. לא תאמינו. פצפונים, פצפונים. גמרו תואר ראשון, ממש פצפונים. עכשיו, התחילו לפרסם מאמרים. כל מאמר לא גדול, קטנשיק, אבל קוריוזי. מה זה קוריוזי? מחפש לו איזושהי תזה להסביר איזשהו משהו. למשל, מצא אגדה מסוימת, אז יש שם איזה תיאור מסוים, מראה, התיאור הזה אולי משקף איזושהי השפעה מאיזשהו עולם כישופי, מגי או כאלה דברים, וכו' וכו'. לא בסס, לא שום דבר, זה רק רעיון. זה יפה כי זה לא בדיוק זורם עם הרגיל, עם הרגיל. וככה הוא כותב עוד מאמר כזה ועוד מאמר כזה ועוד מאמר כזה, סופרים לו את המאמר, כושר קשרים עם, עם האנשים שם באקדמיה, כן? ממש מלחי פינקה והכל, וזהו, הוא מקבל את הדוקטורט, מקבל אחר כך את המרצה בכיר, מקבל את הפרופסורה. ככה זה עובד, ככה זה עובד. לכן רבותיי, אני לא מתפעל מכל אלה, זה כמו אנשי התקשורת, אולי אני מגזים, אולי אני מגזים בתיאור, כמו אנשי התקשורת, מחפשים רייטינג, ומחפשים איך להתחכך, ומתקדמים. אז כך אותו דבר גם כאן, יש להם פשוט רוטפי תזות, רוטפי תזות, כן? עכשיו בינינו, עכשיו אני מקצין, עכשיו אני מקצין, בינינו, בעולם התורני החרדי הישיבתי, במה זה הולך? פלפול, קושות, תירוצים, אתה אומר חבורי, עוקר הרים, עוקר הרים.
זה מהכיוון הנגדי.
כן, כן, אתה עוקר הרים. אתה לא מוכיח את עצמך בפקיעות, בהלכה למעשה.
זה לא סיני.
כן, לא, לא, לא סיני ולא פרגמטיות, אלא עוקר הרים. אז מה, מה, הרי שם צוחקים, מתבטחים. לא תגיד לי, תגיד לי קושה ואני אגיד לך תירוץ. תגיד לי תירוץ ואני אגיד לך קושה. עד וכך הם חיים את האקשן הזה. אתם תראו בדרשות שלהם, בית כנסת, העולם מקשים, מקשים העולם. אבל תתחיל עם קושה. אל תתחיל עם קושה, תאמר לי רעיון. בלי מקשים העולם, תרצים העולם. נכון רבי שמואל או לא? זה מה שהולך או לא? אז לכן אני אומר, זה גם בעולם אקדמי, גם זה, גם זה. אנחנו יש לנו שיטה אחרת, רמב"מית, פטרת לוקח דברי רבא. האם רבנו פותח, מקשים העולם, תרצים העולם? לא. הצעות, בונה, כך, כך, כך. תביא לך את המודל. זהו, רבותיי, בזבזנו הרבה הרבה זמן במקום להתקדם. עכשיו בואו נראה. בהיות שעתו התלמיד, היוגור, רבי יוסף, שמור אסורו, ורבי יהודו נוחה אהדן, כאשר עומדתו לפוני, ובאותו מגסוי אורס, ללמד אסלי, ג'ודה לא מעלות אחו בעיני, לעוסם להידות אחו ללימודים, כן? בא מדמשק, בשביל ללמוד אצל הרמב״ם, וגילה להידות, והרמב״ם מתפעל מהרצון העס שלו, אבל תראו כמה הרמב״ם זהיר, הוא עוד לא יודע מה הכישרון שלו, אבל להידות, יש. יש. ולפי מה שרואיתי בשירחו, היה כותב שירים, ג'ודל תשוקו תכו לדבור עם העיונים, כן? והוא יוזה מאוד ג'עוני את ג'רוזכו ומליסותכו, לפני שהוא הגיע פיזית, היה מתכתב עם הרמב״ם, והיה כותב לו שירים, ורואים מהשירים האלה כמה, כמה מאוד מאוד משתוקק לדעת הגיגי אמונה, הגיוני אמונה, האמונה עיונית. עכשיו, מאלכסנדריה בדר המבחון רומא דחו השכלית, כלומר זה יכולתי לעמוד על הרצון העס שלך לדעת היגיון של אמונה, את הפילוסופיה של האמונה, אבל עדיין לא הספקתי לבחון את רמתך השכלית. ואומרתי ושמע תשוג אותו ג'דו לא מעסוק אותו. תראו מי זה רמב״ם, הוא לא מלגלג עליו, הוא אמיתי. הוא אומר, תשמע, יכול להיות שיש לי תלמיד חסיד מעריץ גדול מאוד מאוד, אבל מה לעשות, הוא מוגבל בהבנה, מוגבל בידיעה, אז אני אחבק אותו, אני אנשק אותו, אבל חבל לי סתם לומר לו דברים מאוד מאוד נעלים, מסגבים בינתו, לא יבין, ידחת כל הדברים, חבל, כן? וחר עשר, הסדרתו לפוני, מה שכבור לומדתו, מן מדועי התחונו, ומה שכבור יודעתו, מן המדועים, מדבורים האחרחיים, להיות מסוע לפניהם, זה לא אומר שהוא לא היה תורני, הוא היה תורני, כי הוא הרי רבנו נתן לו היתר ללמד, ללמד תורה וכל ללמד תורה, להיות ראש ישיבה וכולי, אבל מה? הוא שונה מאשר סתם ראשי ישיבות, למד מדעים שהם מכשירים את האדם לחשיבה ונותנים לו יכולת לגשת למדעים האלוהים, שזה היעד. עכשיו, שכבור יודעתו מן המדועים מדבורים האחרחיים, להיות מסוע לפני העם, והוספתי בו אהבו לדוב תבון אותך ומהירו תבליס אותך. כלומר, ראיתי באמת שאתה קודם כל מבין עניין. אתה מבין שמלבד לימוד תורה צריך ידיעה רחבה, ידיעה מדעית רחבה, וזה נכון. אחר כך ראיתי שאתה תופס מהר, מבין וכו'. וראיתי כי תשוג גודחו ללימודים צדה לו מאז, ונחתיכו להכשיר את עצמכו בוהם ביודעי את תכלית אחו. וכאשר הסדרתו לפוני מה שכבור לו מתו, שימו לב רבותיי, שוב אותם לימודים שמכשירים אותו ללימוד פילוסופיה אמונית, כן? במלאכת האריון, לוגיקה, בדיוק. נקשרות תקוות יבוך, אמרתי, אפשר לקוות ממנו משהו, נקשרות תקוות יבוך. וראיתיכו,
זה להשקיע.
וראיתיכו, רואי לקלוס לוח, סוד הספרי הנבואו, אשר תדע מהם, מה שראוי שידעוהו השלמים. והחילותי לרמוז לוח, רמוזים, ולא עיר לוח העורף, וראיתי שאתה דרש מני עוד. וזה התשתית של המורה נבוכים, כן? ואילה סטני, לבוא לך דבורים מן העניינים האלוהיים, ושאבי אחו, הנוחות המתקלמים הללו, והאם אותו מדרוכים הוכחותיים, דרכי המתקלמים, האם זה הוכחות באמת פילוסופיות או לא? ואם לא, מאיזה אומון אותם? וראיתיכו שכבור גולתו משהו מהמזולותי. ואתו נובך, שימו לב, מורה נבוכים, ואתו נובך בלבחו, היסוסים, והחלו בלבחו, היסוסים. ונפשחו הנכבודו, דורש על ממחו למצוא דברי חפץ. ולא חובלתי לדחות אחו מכוח, וסוות אחו וסוות עולכו, לא גחת על דבורים באזרוכו. מדרתי שיסור לכו העמס, ורוכו לא שיובה הנכון בדרך מגרע. ולא נמנעתי בעתות בחישותינו, כאשר נזכור פוסוג אלושון מלשונות חכומים, שיש בו האורו על עניון מפלו מלווה ארלוך אותו. וכאשר זוזר השם על הפרידו, ופוניתו לאשר פוניתו, כלומר עזב את רבנו והלך חזרה לדמשק, לבבל, עוררו בי אותו מפרישות, יוזמו שכבור שוכחו בי, ועוררני עדרוך לחיבור מאמור זה אשר חיברתי הולוך אולדו מאחו. שימו לב למילה אולדו מאחו, כן? ומאדימם ועשיתי פרוגים מחלוגים, וכל מה שיקודם ממנו יג'יע אלכו ראשון ראשון באשר תהיה ואתו שולם. עכשיו שימו לב, קודם כל, שמתם לב מה היה תכלית של מורה נבוכים? להבין את חוכמת האלוהות, ספר נבואה, ידיעת האלוה. אז התכלית רבותיי, הבנת מדעי האלוהות, מעשה מרכבה, זה התכלית של מורה נבוכים. זה התחיל מלימודים שלימד את תלמידו, ושאחר כך מתגבש אצל הרעיון לעלות את זה על ספר, לא לאותו תלמיד ולדומיו. בדיוק. עכשיו מה קורה? יש כאלה שאומרים זה לתלמידו, לא לכל אדם. וגם אם הם כבר לוקחים ולדומיו, אבל תראה, רבנו אמר שהוא נבוך, התלמיד הזה נבוך, הוא גם קרא לזה מורה נבוכים. אז הספר מיועד רק לתלמידים שהם במצוקה רוחנית, שיש להם קשיים.
הוא לא קרא
לזה מורה לנבוכים. רגע, יש להם מצוקה רוחנית, מצוקה אמונית, אז זה נותן להם מענה. אבל לבני אדם שאין להם בעיה, הם לא צריכים את המורה נבוכים, ולא להם בשבילם נכתב המורה נבוכים.
על פנם.
כן. עכשיו שים לב. עכשיו, מורי, ושוב רואים את הגדלות שלו, רואים את הגדלות שלו, הוא לא לומד לימוד נקודתי, וזהו. הידיעות שלו
מקיפות
מאוד. מקיפות מאוד.
הצלבות.
לא רק זה. הידיעות שלו מקיפות, ידו רב לו בהמון המון קריאת מאמרים וחבר, כל אלה סביב העניינים האלה. ועל מה הוא גילה? הוא גילה שהחוקרים פרסמו אגרות שבין הרמב״ם ובין רבי יוסף תלמידו זה, ויש אגרת מאוד מאוד מעניינת, מרתקת, שבה רבי יוסף מלין כלפי הרמב״ם, ואפילו בצורה של תעוזה. אתה כותב שהספר נכתב לי, ובאחד מאגרותיך אתה אומר, השם יודע כמה התאמצתי לתת לך חומר, כי הרי חוטפים מאצל הרמב״ם, היה כותב, חוטפים ממנו, חוטפים, כל דבר שהיה כותב, חוטפים מראש ידעו שהוא גאון אדיר וכו'. אז הוא מתוודא באחד מאגרותיו, שחומר מסוים, הוא היה צריך לקחת מאצל אחרים כדי לתת לו. ואז רבי יוסף מצא את עצמו נבגד. אתה אמרת שאתה כותב לי, אז הנה אתה כותב גם לאחרים. מה? כן, אז
זה שהוא מרוקאי.
ואז הוא מדבר על קימה, וכאילו הוא התחתן עם ביתו של הרמב״ם, כאילו זה צורה לגורת, כאילו הבת, ועכשיו היא זינתה משחר. כן, כן, בצורה מאוד מאוד נועזת, פיוטית, אליגורית, נועזת מאוד מאוד. ואומר מורי, רבנו לא נשאר חייו, והשיב לו בגרת, כסיל וקימה, אתה דיברת על קימה, כסיל וקימה, אתה מתנהג בכסילות. ונכון, אני כתבתי בשכה וכי, אם כתבתי בשכה לא כתבתי גם בשביל אחרים, כן, וכי זה לא נשאר שלי, וכו', כן, זאת אומרת, הוא כבר אמר להיות בלעדיות, כן, בלעדיות וכו', אבל לא משנה. מתוך זה מה למדים מכאן? שרבנו לא כתב את הספר רק לו, כפי שזה משתמע, אלא גם לאחרים, אלא שברור שהוא לא סבור שהמורה נבוכים יהיה נחלת כולם כמו פירוש המשנה, וכמו משנה תורה, ברור שזה יותר סלקטיבי, שזה לקבוצות איכותיות, מיוחדות, אבל לא רק לו, ולא רק לנבוכים. זאת אומרת, מורי מסתייע גם באגרות האלה, כדי להראות שהספר נכתב יחסית לחוגים יותר רחבים, של יודעי השם, של בן אדם שרוצים לעבוד את השם מתוך דעת. כמו שאמר, יודע את מצוותיו, לעבוד את השם מתוך דעת. ואז מה? אומר מורי, אם אתה רוצה לדעת, אם הספר נכתב רק כמורה לנבוכים, לאלה שם במצוקה, או ספר מכונן של המחשבה היהודית האמונית, לך לחלק ג' פרקים נון א' עד נון ד', שם אתה תראה שהספר הזה לא נועד בשביל רק לסלק קושיות, אלא איך לכונן את האדם להגיע לשלמות, להגיע לשלמות. רק מטבע הדברים זה ברור שהעניינים ההגותיים אמוניים הם לא דברים קלים. תראו איך אנחנו בעצמנו מתקשים בינינו בעצמנו, זה לא דברים קלים, זה המוכה. אבל לא שהספר בא, אתה יודע, מי שיש לו בעיה, אז אתה יודע, תן לו את הכדור הספרין הזה. לא, זה ספר מכונן, זה ספר מכונן. מה שהוא אומר כאן, שבראיתיך שכבר קלטת משהו מהם מזולתי, אתה אומר שנותן אחרים, אתה בעצמך קלטת מזולתי. אחד אחד. עכשיו, תראו בערה 13, בערה 13, אומר מורי, חוששני שהכוונה, הרבנו סעדה גאון, בספרו, האמונות והדעות, בשני המאמרים הראשונים, ראה שם מהדורתי, והרי רבנו חושב שיש הבדל בין שיטתו ושיטתו של רבנו סעדגון, אף שהוא הערך מאוד את רבנו סעדגון, כן? אז זאת אומרת, אתם רואים שרבנו ראה בספר הזה ספר מכונן. למה בכל זאת, למה בכל זאת רבנו בחר את הגישה הטקטית הזו, כאילו הוא כותב את זה לתלמידו? בסיבה פשוטה, הוא יודע, אני משתמש עכשיו בביטוי זוהרי, לא כל מוחו סביל דו. ומחר מחרתיים יבואו ויסתערו על רבנו, מה אתה פותח דברים? כמו שרבד אומר לו, מה אתה פותח דברים? מה אתה עושה ככה? מה אתה עושה ככה? אומר, לא כתבתי בשבילך, כתבתי בשביל מיוחדים כאלה. זאת אומרת, מורי, ואני מקבל את הצזה שלו, רואה יותר בביטוי הזה, ביום שעתו התלמיד היוגור, והנה כתב את הספר כביכול שלו, גישה טקטית, גישה של הסתרה והצנעה, אבל לא שזה משנה את מהותו של הספר, כי מהותו של הספר, לפי הבנתנו, ספר מכונן של המחשבה היהודית, של האמונה היהודית. מה? הנבוכות. תראה, עכשיו, ברוך השם, לא עברתי משברים אמוניים, כן? אבל אני נבוך. כשאני קורא את הבהיר את השם, ארדנה והראה, הקצעקתה, ויחרב שם, הרף מני בשמידם, אני אומר לך, שבזמן הייתי צעיר, מאוד התקשיתי, לא היה לי משבר אמוני, מאוד התקשיתי. מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו? הרף משמני בעצמנו. מה, אז עזור אותי, רגע, אני הולך, לגמור עליהם. זה לא מבוכה. כל המשלים הנבואיים, אומר רבנו, במקרא, זה, על זה הוא מדבר. בדי, אלה המשלים הנבואיים, הוא אומר, אני הולך להסביר לך את המשלים הנבואיים, כי הם גורמים מבוכה. בדי שהם גורמים מבוכה. בני אדם שאצלם בכלל אין להם בעיה של הגשמה, לא שום דור, בכלל לא חושבים על הדבר הזה. אף שהם דקלמים, תגדל אלוהים חי וישתבח, בסלסולים. אבל בכלל אין להם בעיה של הגשמה. אז אין להם מבוכה. אבל אצלי יש כאן מבוכה, לא משבר אמוני. ברוך השם, אני יהודי דתי, אין לי בעיה. אבל בהחלט יש לי מבוכה. מה זה אומר? איך זה? כן? או הנביא מדבר, רגליו של הקדוש ברוך הוא, על הר הזיתים, או כל מיני דימויים כאלה. בוודאי. זה סילוק המבוכות. סילוק המבוכות זה ניסיון להסביר את המשלים הנבואיים. ברור? כן, חבר.
אני רואה בכל המורה, בכל הספר, ופעמים שרבנו מתווכח עכשיו עם אנשים שמצד אחד הוא מאוד מסכים איתם, הם אסטרטגית אומרים את מה שהוא אומר, אבל הדרך שהם אומרים אותה היא לא נכונה, ולכן הוא מתעקש כל הזמן ללמד אותנו, שזה שמישהו אומר משהו שאני חושב, או המתקלמים וזה, את אחדות הבורא, או שהעולם לא קדמון וזה, אבל אם הוא לא נותן את המדע המדויק ביותר, ומכיר אותי לצורה המדויקת, אני צריך לזרוק אותו. אפילו שהוא אומר את מה שאני אומר, הוא משתמש באותם מילים שלי. כאן אני אומר, כי כאשר בא בן אדם אומר את המילים שאני אומר, אבל הוא נותן אותם עם הוכחה, ואני יכול להיכנס למוכה, בוא נה, אולי נשתוק ונגיד שזה, הוא אומר לך, לא, 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 אתה יודע מה עם אריסטו, הוא מקבל חלק מהדברים שלו.
בדיוק.
אבל הוא אומר לו, רגע, רגע, אבל פה, אנחנו מקבלים את
דבריך,
בזה ובזה ובזה, אבל כאן אנחנו
פה... תעצור, נכון, בהחלט.
כל הזמן הוא מלמד אותנו לחשוב, גם כשהגעת למשהו שהוא
ברור לך ואומרים את מה שאתה אומר, שזה הכי נכון, רגע, רגע, פוס,
בוא תתחיל לחשוב, רגע, זה באמת ההוכחה
הזאת מכל
הצדדים.
נכון.
וכאן
ההתגברות
על המבוכה, כי זה דברים
שגורמים
למבוכה
לבן אדם, למה לא לשתוק ולהתקדם כזה? כן, בבקשה, כן. בצוואה, שמיד אחרי הפתיחה, דווקא אפשר לראות ש... אלה שיש להם משבר אמוני, הוא קורא להם מבולבלים.
נכון.
הם לא יבינו כלום.
נכון, נכון. ולא להם יועד הספר. הם רחוקים בכלל.
ודווקא הוא אומר, האדם המתחיל בבני האדם, שזה לכאורה הוא לא האדם השלם, אלא האדם המתחיל, אז יכול להיות שהוא ישיג משהו, יכול להיות שלא...
נכון.
אז זה דווקא מראה שהוא פותח את זה.
זאת אומרת, יש הבדל בין משבר אמוני ובין מבוכה בפרשנות המשלים הנבואיים. זה נכון. כן. מישהו עוד רצה לומר משהו?
זה
כן, ירון.
לא רק הסיבה היחידה למשבר אמוני, היא ההבנה של המשלים הגבוהים. למשל, נושא של ההשגחה, זה לא קשור למשלים הגבוהים.
כן. העניין של ההשגחה, רק כשהאדם כבר נכנס לאמונה עם דעת, אז הוא מתחיל להסתבך עם ענייני ההשגחה. אבל אנשים תמימים בכלל אין להם בעיות עם ההשגחה, כי הם מפרחים את זה כפשוט ואין בעיה. לעומת זאת, המשלים הנבואיים, אפילו אדם פשוט, אני לא מדבר אדם מטומטם, אפילו אדם פשוט, יגיד לך, רגע, מה זה? הקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא יורד, הוא הולך, הוא כועס, הוא כך וכך. זאת אומרת, אפילו אדם כזה כן נשאל. אבל מה שאין כאן בהשגחה, זה... עד שאתה לא נכנס, אז אתה... עוד אין לך את הבעיות. ברור? אז משום כך, אנחנו צריכים לדעת שהסילוק המבוכה, סילוק המבוכה, מהמשלים הנבואיים, כדי לדעת מהי נבואה ולדעת מהי נציאותו יתברך. לדעת נציאותו יתברך. ברור? אוקיי. עכשיו רותיי, אנחנו נסיים כאן. רק תגידו לי בבקשה, כי אני לא רוצה להכיר פתיחה. אני חשבתי לסיים, אבל נעשרנו בעת. לא הסתייע. אבל רגע. תגידו לי, זה אתה יכול לקחת. ביחס, אתם רוצים שאחרי הפתיחה,